יומא דף סמך ג' מתחילים בעזרת השם, דף סמך ב' עמוד ב', 9 שורות מלמטה, במילים תנו רבנן. המקום שבו האדם נמצא משפיע על ההרגשה שלו. אי אפשר להשוות את ההרגשה שהאדם מרגיש כשהוא נמצא בבית הפרטי שלו, להרגשה שהוא מרגיש כשהוא מתארח אצל מישהו אחר. אי אפשר להשוות את ההרגשה שהאדם מרגיש כשהוא חלילה מוזמן לתחנת משטרה או לבית משפט או חלילה לבית סוהר, להרגשה שהוא מרגיש כשהוא הולך לאולם שמחות יוקרתי, בית מלון מפואר. המקום משפיע על לב האדם. כותב ספר החינוך מצווה קפ"ו, מתוך קביעות המקום והגדלתו ויראתו אל לב בני אדם, ככל שהמקום יותר מכובד, מלכותי, זה גורם לכל אחד שמגיע למקום כובד ראש, יראה. נפשם מתפעלת שם לטוב, כשאדם מגיע למקום קבוע, מסודר, גדול, והלבבות מתרככים ונכנעים לקבל עול מלכות שמיים שלמה. כשאדם בא לבית מקדש, מקום קבוע, מקום גדול, הוא מקבל יראת שמיים. הוא יכול להקריב את הקורבנות בחצר של הבית. זה לא אותו דבר. זה כמו שבן אדם יוצא לעשות מה שנקרא גריל על האש, בא להכין לעצמו בשרים על האש. הוא לא מקבל את אותה הכנעה, את אותו יראת שמיים. לכן אומרת התורה, פרשת אחרי מות בספר ויקרא, מדבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל, ואמרת עליהם, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. ואז הוא מצווה, איש איש מבית ישראל, אשר ישחט כל בהמה טהורה שהיא, שור או כסף או עז במחנה, שוחט את זה סתם במחנה, לא בבית מקדש, או אשר ישחט מחוץ למחנה, וזה קורבן, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, לא הביא את הקורבן לבית המקדש, להקריב קורבן להשם לפני משכן השם? מה עשית? לקחת שור, בשביל מה הרגת אותו? מה תגיד? המדרגה של האדם גבוהה יותר מהמדרגה של השור, לכן מותר לי לשחוט שור? נכון, אבל לא סתם. סתם לשחוט שור? אם אתה שוחט אותו בשביל לאכול מהבשר שלו, התורה התירה לך, אם אתה עושה את זה לפי התנאים הנכונים. אם אתה מביא אותו קורבן, מצווה אתה עושה. אבל סתם להרוג את השור, את הכבש, את העז, הרי זה קורבן ולא בבית המקדש. דם יחשב לאיש ההוא, אתה סתם שופך דמים. ואם זה בהמה, מותר לשפוך את הדם שלה? דם שפך. זה עונש. ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. כאן התורה מלמדת אותנו מה שנקרא בשתי מילים, שחוטי חוץ. קורבן צריך להקריב בבית המקדש. לא מחוץ לבית המקדש. מביאה הגמרא, תנו רבנן, שני סעירי יום הכיפורים, ביום הכיפורים מביאים לכהן גדול שני עיזים, שני סעירים, והוא לוקח שתי גורלות, אחד כתוב עליו להשם ואחד להזזל, והוא מגריל איזה סעיר יהיה להשם ואיזה סעיר להזזל. אבל לפני שהוא עשה את הגורל הזה, הסעירים כבר קדושים, כי הרי לוקחים אותם מהכסף של בית מקדש, מכסף של הציבור, תרומת הלשכה. אז יש להם כבר קדושה של קורבן. ששחטם בחוץ, זה כמו קורבן ששחטו אותו מחוץ לבית המקדש. אם הוא שחט את השעירים האלה, עד שלא יגריל הכהן גדול עליהם, ועדיין לא נקבע איזה שעיר להשם ואיזה שעיר להזזל, אז לא משנה איזה שעיר הוא שחט. חייב על שניהם משום שחוטי חוץ. אבל אם השחיטה הייתה מי שיגריל עליהם, והכהן גדול כבר על ידי גורל קבע איזה שעיר להשם ואיזה שעיר להזזל, הוא יהיה חייב רק אם הוא שחט את השעיר להשם מחוץ לבית מקדש, רק על של שם, כי השעיר להשם ראוי לקורבן חטאת, הוא פטור על של עזזל, כי השעיר לעזזל לא מקריבים אותו כקורבן. שואלת הגמרא, רגע, אז אחד מהשעירים פה אמור להיות שעיר לעזזל, אז עד שלא יגריל עליהם, למה חייב על שניהם? הרי כרגע אי אפשר להקריב אותם לקורבן, הם לא השעיר הזה ולא השעיר הזה לא ראויים להשם. למה החזו? למה הם ראויים? בא רב חיסדא עם יסוד. היסוד של רב חיסדא ילווה אותנו בהמשך. אמר רב חיסדא נכון. שני השעירים האלה שלקחו כסף מתרומת הלשכה של בית המקדש, כסף ציבורי, וקנו אותם, שני השעירים האלה כרגע אתה לא יכול להקריב אותם קורבן. ויותר מזה, עוד אחד מהם הולך להיות שעיר לעזאזל שגם לא יהיה קורבן בעתיד. אבל, הועיל, זה המילה, מילת המפתח. אומר רב חיסדא, אומרים הועיל. מה פירוש הועיל? הועיל וראוי לשעיר הנעשה בחוץ. כל אחד מהשעירים האלה, נכון, אני לא מייעד אותם כרגע לקורבן את שניהם. רק אחד מהם בסוף יהיה קורבן שעיר להשם מבין שני השעירים. אבל כרגע, לפני שהכהן גדול עשה את הגורל איזה להשם ואיזה להזזל, כל אחד משני השעירים האלה ראוי שיקחו את השעיר הזה בשביל קורבן מוסף. לא להשם ולא להזזל, משהו שלישי. ביום הכיפורים גם מקריבים קורבן מוסף, שעיר. הועיל וראוי לשעיר הנעשה בחוץ, שעיר מוסף של חטאת, של יום הכיפורים. שואלת הגמרא, יש שני שעירים שמקריבים אותם כקורבן. מה שאמרנו למוסף, שעיר חטאת למוסף של יום הכיפורים, אבל יש עוד קורבן שמקריבים משעיר ביום הכיפורים. שעיר להשם, שעיר חטאת שמחפר על עם ישראל. ומה ישנה לשעיר הנעשה בפנים דלו? למה לא בחרת רב חיסדא לומר, הועיל והשעיר יכול להיות קורבן שעיר להשם? לא חייב להיות שהוא שעיר להזזל. למה אתה לא אומר שהועיל וכך, אם אדם שוחט את השעיר הזה בחוץ הוא יהיה חייב? התשובה, כי כרגע אתה לא יכול להקריב את השעיר הזה בתור שעיר להשם. דמחוסר הגרלה, התורה אומרת, שצריך לעשות גורלות כדי לקבוע איזה שעיר להשם ואיזה שעיר לזזל. אז אף אחד משני השעירים האלה כרגע לא ראוי לקורבן של שעיר להשם. אז השעיר הנעשה בחוץ, הכוונה מחוץ להיכל, השעיר של המוסף שמקריבים אותו למזבח החיצון שבעזרה, נמי לא חזי כרגע, דמחסרי עבודת היום. יש סדרה שלמה של עבודות שקודמת למוסף, לשעיר חטאת של מוסף. זה עוד בהמשך יקריבו אותו. וכדי להגיע להקריב את הקורבן מוסף הזה, יש סדר שלם של עבודות שצריך קודם לעשות, אז הוא עדיין לא ראוי. בתרץ הגמרא יש הבדל. רב חיסדא, שהסיבה שהוא מחייב, אחד ששחט את אחד השעירים, שיעדו אותם בהמשך לעשות עליהם גורלות. אם הוא שחט אותם מחוץ לבית מקדש, הוא יהיה חייב. אומר רב חיסדא, למה? הועיל וכל אחד מהשעירים האלה יכול להיות קורבן מוסף של, שעיר מוסף של חטאת, של יום הכיפורים. למה הוא לא בחר לומר שכל אחד מהם ראוי להיות שעיר להשם? כי יש הבדל גדול. כסבר רב חיסדא, אין דין של מחוסר זמן בקורבן כזה, שהזמן שלו שהוא צריך להיות מוקרב זה לבוא ביום. את הקורבן מוסף של יום הכיפורים הולכים להקריב היום. נכון, יש עוד כמה עבודות שקודמים, אבל זה אמור להיות היום. לכן, הקורבן מוסף נחשב שהוא כן הגיע זמנו. אם ישחטו שעיר לשם קורבן מוסף, זה ראוי להיחשב כשחוטי חוץ. כי במשך היום אמורים להקריב אותו. אז תשאל, גם השעיר להשם אמורים לשחוט היום? התשובה היא, השעיר להשם בבהמה עצמה עוד צריך לעשות עליה גורל. לכן היא לא נחשבת עדיין ראויה. לעומת זאת, השעיר מוסף, נכון שיש שורה של דברים שצריך לעשות קודם, אבל זה לא קשור לבהמה הזאת עצמה. השעיר חטאת של מוסף של יום הכיפורים כעת כבר מוכן לקורבן. לכן זה לא נחשב מחוסר זמן. ואם ישחטו אותו בחוץ כעת, כבר חייבים על שחוטי חוץ. אז אפילו שעיר אחר שהוא לא שעיר של חטאת של מוסף, עצם זה שהוא ראוי להיות שעיר חטאת של מוסף, אם ישחטו שעיר של שהקדישו, שקנו אותו מכסף של תומת הלשכה, מבין שני השעירים שראויים להיות בשביל הגרלה, אם שחטו אותם מחוץ לזרה, חייבים משום שחוטי חוץ, כי כל אחד מהם ראוי להיות שעיר של מוסף. אמר אבינה, אשתא דאמר רב חיסדא, את היסוד שלו, כעת שרב חיסדא אמר את היסוד שמחוסר הגרלה, כמחוסר מעשה דמי. זה שכל אחד משני השעירים האלה, לא ראוי להיות שעיר להשם, כי הצריך לעשות עליו עדיין הגרלה. אז משום שעיר להשם זה לא נחשב שחוטי חוץ, כי עדיין צריך לעשות עליו הגרלה. הדה אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, קורבן שלמים. הרי אתה לא יכול לשחוט קורבן בבוקר לפני שנפתחו שערי העזרה. ששחטם קודם שנפתחו דלתות ההיכל. עוד לא נפתחו גם דלתות ההיכל. אתה לא יכול לשחוט קורבן שלמים לפני שפתחו את הדלתות של ההיכל גם. אז אם שחטו קורבן שלמים לפני שנפתחו דלתות ההיכל, הם יהיו פסולים. שנאמר, ושחטו פתח אוהל מועד. שאוהל מועד שזה ההיכל צריך להיות פתוח, ורק אז קשר לשחוט את הקורבן שלמים. בזמן שהוא פתוח ההיכל ולא בזמן שהוא נעול. אם כן, אם שחטם את הקורבן שלמים בחוץ, אבל זה היה קודם שנפתחו דלתות ההיכל, הוא יהיה פטור. זה לא נחשב שהוא עשה שחוטי חוץ. מה הייתה מה? מה הסיבה? אותה סיבה שאמר רב חיסדא. כמו שעירים לפני הגרלה, אתה אומר שאין בהם שחוטי חוץ, כי עדיין צריך לעשות את ההגרלה, מחוסר פתיחה כמחוסר מעשה דמי. גם זה שחסר עדיין לפתוח את השערים של היכל, כדי שהקורבן שלמים יהיה כשר, כדי שיהיה אפשר לשחוט את הקורבן שלמים, לפני שפתחו את השערים של היכל, זה נחשב מחוסר מעשה הקורבן שלמים. צריך עדיין לפתוח את השערי ההיכל, אז אין פה עדיין שחוטי חוץ. כמו שאם עדיין לא עשו גורל, אם שחטו אחד מהשעירים בחוץ, זה לא נקרא לפי רב חיסדא שחוטי חוץ, כי זה עדיין מחוסר מעשה, עדיין חסר את ההגרלה. ככה גם שלמים, חסר לפתוח את ההיכל, אז עדיין לא נקרא שחוטי חוץ. שואלת הגמרא, מה אמר רב חיסדא? אחד משני השעירים, שעדיין לא עשו עליהם הגרלה, אמורים לעשות הגרלה לקבוע איזה להשם איזה לעזאזל, עדיין לא עשו הגרלה. אם שחטו אחד מהשעירים האלה מחוץ לבית מקדש, חייב. למה חייב? הועיל וכל אחד מהשעירים ראוי להיות שעיר של קורבן מוסף. ומיית לי לרב חיסדא את הסברה של הועיל, שזה יהיה, הוא יהיה חייב משום שחוטי חוץ, אם הוא שחט את השעיר מחוץ לבית מקדש, אפילו שכרגע הקורבן הזה לא ראוי, כי הרי זה מיועד להיות שעיר להשם או שעיר להזזל, ועדיין לא עשו הגרלה. אבל מקווה הועיל והוא יכול להיות שעיר של מוסף, ששעיר מוסף הוא לא מחוסר זמן. לא חסר שום דבר לעשות בו, כי היום אומרים להקריב אותו. אז לכן הוא יהיה חייב, כי זה ראוי להיות קורבן מוסף. והאמר רב חיסדא. כאן רב חיסדא בא ואומר הלכה, בהלכה של רב חסדא יש את הדעה שלו ויש את הדעה של רבי יוחנן. בדעתו של רבי יוחנן עצמו יש שתי דעות בין התלמידים שלו, מה הייתה דעתו של רבי יוחנן. לגבי מה הנושא? במסכת פסחים באריכות, הגמרא דורשת חידוש נפלא מאוד. בדרך כלל, כל קורבן, אם זה קורבן עולה, שלמים, תודה, הוא ראוי לשם הקורבן שלשמו הקדישו אותו. ואם תשחט אותו לשם קורבן אחר, יש פה איזושהי בעיה. אולי בדיעבד זה יהיה קשר, אבל זה לא טוב לשחוט אותו לשם קורבן אחר. אבל קורבן פסח, יש מקרים שרק אם תשחט אותו לשם קורבן אחר, הוא יהיה קשר. איך ייתכן דבר כזה? התשובה היא, קורבן פסח, בזמנו, מתי מקריבים קורבן פסח? ערב פסח, י' ניסן אחרי חצות. אם תשחט אותו לשם פסח, עשית טוב, הקורבן הזה יהיה קשר. אם תשחט אותו שלא לשמו, הוא יהיה פסול. לעומת זאת, בשאר ימות השנה, בט"ו בשבט, תשחט קורבן פסח לשם פסח, הוא יהיה פסול. תשחט אותו לשם שלמים, רק אז הוא יהיה קשר. פסח בשאר ימות השנה לשם שלמים קשר. ואם שחטו אותו מחוץ לעזרה, פסח ששחטו בחוץ, לא בערב פסח, בשאר ימות השנה. אם הוא שחט אותו לשמו, לשם פסח, שאם הוא היה שחט את זה בתוך העזרה לשם פסח, זה היה פסול. אז פה כשהוא שחט את זה מחוץ לעזרה, זה לא נקרא שחוטי חוץ, הוא יהיה פטור. כי זה לא ראוי להקרבה בתוך בית מקדש לשם פסח, רק לשם שלמים. ופה הוא הקריב את זה לשם פסח. דווקא אם הוא הקריב את הקורבן פסח בשאר ימות השנה מחוץ לעזרה, שלא לשמו, אלא לשם שלמים, שאם הוא היה שוחט את זה בתוך העזרה, את הקורבן פסח לשם שלמים, זה היה כשר. עד שהוא שחט את זה מחוץ לבית מקדש, הוא חייב משום שחוטי חוץ. מדייק את הגמרא. תמה, זה שלא לשמו. הוא מפורש מכוון, כשהוא שוחט את הקורבן פסח, לשם שלמים, לא לשם פסח. אבס תמה, אם הוא סתם שוחט את הקורבן, הקורבן הזה הוא בעצם מוקדש לשם פסח. הוא שוחט את הקורבן הזה, הוא לא מכוון לשם קורבן מסוים. מה תגיד? סתם, מה זה כנראה לשמו הוא? זה לשם פסח. ומכיוון שזה לא ראוי לשם פסח, אפילו לא בבית מקדש, אז כשהוא שוחט את זה מחוץ לבית מקדש, הוא יהיה פטור. בסדר. שאלת השאלה, רגע. ומי אומר את ההלכה הזאת? רב חסדא. אז קודם כל, בלי קשר, אנחנו הרי נצטרך את זה בשביל ההמשך. טוב לדעת את דעתו של רב חסדא בעניין קורבן פסח בשאר ימות השנה. שהוא מחלק. כמובן, כששוחטים אותו מחוץ לעזרה, הוא מחלק. אם אתה שוחט את הקורבן פסח לא כדין, דענו שאתה שוחט אותו לשם פסח, ועכשיו זה הרי לא ערב פסח, אז האדם יהיה פטור מהעונש על שחוטי חוץ. זה בשוגג, למשל, מקורבן חטאת. אבל אם הוא שחט את זה שלא לשם פסח, אלא לשם שלמים, אז דווקא הוא יהיה חייב, כי אם הוא היה שוחט את הקורבן פסח לשם שלמים, משאר ימות השנה, אם הוא היה שוחט את זה בעזרה, הרי זה היה כשר, אז כשהוא שוחט את זה בחוץ, הוא חייב משום שחוטי חוץ. זה דעתו של רב חסדא. אבל כשאנחנו מדייקים את דבריו של רב חסדא, זה נראה שהוא לא סובר הועיל. שאם שחטתי את זה לשם קורבן אחד, אני אהיה חייב, למרות שכרגע הקורבן הזה לא כשר, הועיל, והייתי יכול לשחוט אותו לשם קורבן מסוים, שבמקרה הזה, אם זה היה בעזרה, זה היה כשר, אז אם שחטתי את זה בחוץ, אז אני אהיה חייב? הרי אם זה נכון, גם כאן, כשאדם שוחט קורבן פסח, באמצע השנה, בט"ו בשבט, לשם פסח, אם זה היה בעזרה, זה היה קורבן פסול. שחטתי את זה מחוץ לעזרה. מה אתה אומר, שאני אהיה פטור? משחוטי חוץ? למה? למה? תאמר גם כאן מה שאתה אמרת לעניין שני הסעירים של יום הכיפורים, שכל אחד מהם, אפילו לפני הגרלה, היות והוא ראוי להיות צעיר של מוסף של יום הכיפורים, הוא נחשב ראוי, הועיל והוא ראוי להיות מוסף של יום הכיפורים, אז חייבים עליו משום שחוטי חוץ, אז גם כאן תגיד אותו דבר. לימה, הועיל וראוי, הקורבן פסח בשאר ימות השנה, שלא לשמו, אם תקריב אותו בפנים זה יהיה כשר, אז אם אני אשחט אותו בחוץ, אם הייתי שוחט אותו שלא לשמו, אז באדם, אדם ששחט שלא לשמו קורבן פסח בחוץ, הרי הוא הרי ודאי חייב. אז למה אם הוא שחט לשם פסח הוא יהיה פטור? תאמר, הועיל, והוא יכול, ואם הוא היה מקריב את זה שלא לשמו, הוא היה חייב, אז גם כשהוא מקריב את זה לשמו, שיהיה חייב. תרץ את הגמרא יש הבדל. אך ישת וכי יש השוואה בכלל בין קורבן פסח באמצע השנה לבין שני השעירים של יום הכיפורים? אתם קורבן פסח, לפי דעתו של רב חיסדא, באי עקירה, כדי שקורבן פסח, שמקריבים אותו לא בערב פסח, באמצע השנה, אני יודע, בט"ו בשבט, כדי שהוא יחשב קורבן כשר, אתה צריך במפורש לעקור ממנו שם פסח ולהקריב אותו מפורש לשם שלמים. וכל זמן שלא הקרבת אותו במפורש לשם שלמים, הוא נשאר בשם פסח שבו. ואם היית מקריב אותו בפנים, בתוך העזרה, זה היה פסול. אז לכן כשאתה מקריב אותו בחוץ, זה לא נחשב שחוטי חוץ, כי זה לא ראוי לקורבן במצב כזה. אבל היי, אותו סעיר שיעדת שני סעירים, בשביל לעשות עליהם גורל, כרגע כל סעיר וסעיר מהם, ככה כמות שהוא, אתה יכול להקריב אותו לחטאת, בשביל מוסף של יום הכיפורים, לא בעיה, עקירה, אתה לא צריך לעקור אותו ממה שיעדת אותו לשני השעירים של הגרלה. גם בלי שתעקור אותו, הוא כרגע, אתה יכול ברגע לקחת אותו ולהחליף את הייעוד שלו מאחד השעירים של הגרלה לשעיר של מוסף. על זה אומר רב חיסדא, שאם תשחט אותו בחוץ, אם האדם שוחט את השעיר הזה בחוץ, הוא יהיה חייב, הואיל וזה יכול להיות קורבן מוסף של יום הכיפורים. והגמרא, שבעצם את אותו דין ודברים, רבא בר שימי מתני להו, את שתי האמרות שאמרנו בשם רב חיסדא, הוא אמר את זה בשם רבא, בדרבא. שאמרה אחת אמרנו ששני השעירים לפני ההגרלה, אם הקריבו אותם בחוץ, חייבים עליהם, כי הם ראויים להיות קורבן מוסף מצד אחד. ומצד שני, פסח ששחטו אותו בשאר ימות השנה בחוץ, פטורים. הוא אמר את שתי האמרות האלה לא בשם רב חיסדא, כמו שאנחנו אמרנו, אלא בשם רבא. ואז זה סותר, והוא תירץ את אותו תירוץ. בהתחלה קשי לדרבא דרבא, והוא תירץ את אותו תירוץ שאנחנו תירצנו משנה, כדי שנינן, שבפסח, בשביל שזה יהיה קשר בבית מקדש עצמו, אתה צריך לעקור אותו, כי הרי זה בשאר ימות השנה, אתה צריך להקריב אותו במפורש לשם שלמים, לפי דעתו של רב חיסדא. אז לכן, אם לא עקרת ממנו שם פסח, והקרבת אותו לשם שלמים, והקרבת אותו מחוץ לעזרה, זה לא נקרא שהקרבת קורבן כשר. ולכן זה לא נחשב שחוטי חוץ. לעומת זאת, שני השעירים של יום הכיפורים, אתה באמת מייעד אותם לעשות עליהם הגרלה, ששעיר אחד יהיה להשם והשני להזזל. אבל גם בלי שאתה תעקור מפורש, אתה יכול פשוט לשלוף את השעיר הזה ולהקריב אותו כקורבן מוסף. לא יקרה שום דבר. לכן, אם שחטו אותו בחוץ, חייבים עליו, כי הוא ראוי לקורבן מוסף. בכל אופן, כמו שאמרנו, דעתו של רב חיסדא, שאם שוחטים קורבן פסח באמצע השנה, בט"ו בשבט, מחוץ לעזרה, אם שחטו אותו לשם פסח, פטורים, כי לשם פסח בתוך העזרה הוא לא כשר, הוא פסול. אבל אם שחטו אותו לשם שלמים בחוץ, חייבים, כי אם היו שוחטים אותו לשם שלמים בפנים, זה היה כשר. מביאה הגמרא שרבי יוחנן, סובר שאין הבדל אם שחטו את הקורבן פסח בשאר ימות השנה לשמו או שלא לשמו. ויש שתי דעות אבל בדעתו של רבי יוחנן. קודם כל נראה דעתו של רב דימי. כי עתה רב דימי אמר בשם רבי ירמיה, שמע בשם רבי יוחנן, פסח ששחטו בחוץ בשאר ימות השנה, לפי דעתו הוא חולק על רב חיסדא. אין הבדל אם זה לשמו או שלא לשמו. בין לשמו בין שלא לשמו פטור. אז זו הדעה הראשונה בדעתו של רבי יוחנן. תכף אנחנו נראה את דעתו של רבין בשם רבי יוחנן שאומר בדיוק הפוך, בין לשמו בין שלא לשמו חייב. בכל אופן רבי יוחנן חולק על רב חיסדא, כי רב חיסדא חילק בין לשמו לבין שלא לשמו. אם הוא שחט בחוץ את הקורבן פסח לשמו, לשם פסח, הוא יהיה פטור, שחט את זה שלא לשמו, אלא לשם שלמים, יהיה חייב. אבל רבי יוחנן לא מחלק בין לשמו לשלא לשמו. ולפי דעתו של רב דימי, בין לשמו בין שלא לשמו, סבר רבי יוחנן שיהיה פטור. לפי דעתו של רבין, שאנחנו נראה מיד, הוא סובר שהוא יהיה חייב. בכל אופן, אמר רב דימי, אמרית לשמעתי כמי דרבי ירמיה. כשרבי ירמיה אמר לי את האמרה הזאת בשם רבי יוחנן, הקשיתי עליו. בשלמה לשמו, זה אני יכול להבין, שאדם שוחט מחוץ לעזרה, קורבן פסח, לשם פסח, אני מבין למה הוא יהיה פטור. כי גם הם מקריב את זה בתוך העזרה, זה קורבן פסול, מה זה לשחוט קורבן פסח באמצע השנה? דה לא חזי לי, זה לא ראוי כרגע לקורבן פסח, אז אם אתה שוחט את זה בחוץ לשם פסח, לא, זה לא נקרא שחוטי חוץ, אני מבין. אלא שלא לשמו, אם שוחטים קורבן פסח לשם שלמים, שככה זה קשר בשיימות השנה? המי, למה הוא פטור? החזי שלא לשמו בפנים זה הרי קורבן רגיל. אם היית שוחט בתוך העזרה קורבן פסח שלא לשם פסח ללשם שלמים, זה יהיה קשר. אז למה בחוץ הוא לא חייב משום שחוטי חוץ? אז רבי ירמיה אמר לי, ואמר לי, לפי דעתו של רבי יוחנן, כך סבר רבי ירמיה בשם רבי יוחנן, בשביל שקורבן פסח בשאר ימות השנה יהיה כשר כקורבן שלמים, אתה צריך לעקור מפורש. אם אתה סתם שוחט קורבן פסח באמצע השנה, זה קורבן פסול. כך לפי דעתו של רבי יוחנן, רבי ירמיה בדעתו של רבי יוחנן. אתה צריך במפורש להקריב את הקורבן פסח לשם שלמים. זה הדרך היחידה שהוא יהיה כשר בשאר ימות השנה. לעקור שם פסח. ולתת שם שלמים, צריך שזה יהיה בתוך העזרה. אבל עקירת חוץ לא שמה עקירה, לאו שמה עקירה. הוא לא ראוי לשלמים. הוא עדיין נשאר פסח. לכן, אתה לא יכול להקריב אותו בפנים בצורה כזאת. כי כרגע אתה לא עקרת ממנו שם פסח. גם אם אתה תגיד 1,000 פעמים ואלף פעמים ואחד, שאתה שוחט את הקורבן פסח הזה לשם שלמים, אם אתה לא עושה את זה בעזרה, לא אמרת כלום. אז עדיין עכשיו כאילו שחטת אותו לשם פסח. אם היית שוחט לשם פסח, בתוך העזרה זה הרי פסול. אז כשאתה שוחט את זה מחוץ לעזרה, זה לא נקרא שוחטי חוץ. זה דעה אחת בדעתו של רבי יוחנן, שזה לא משנה אם שחטת לשם פסח או לא לשם פסח, אם שחטת אותו מחוץ לעזרה, פטור. קורבן פסח בשם ימות השנה, פטור. כי אתה רבין אמר רבי ירמיה אמר בשם רבי יוחנן. דעה אחרת בדעתו של רבי יוחנן. פסח ששחטו בחוץ בשאר ימות השנה, גם לפי הדעה הזאת אין הבדל בין אם שחטו לשמו, בין אם שחטו שלא לשמו, רק ההבדל הוא שלפי הלשון הזאת הוא יהיה חייב בשני המקרים. רב דימי אמר בשם רבי ירמיה בשם רבי יוחנן, שבין לשמו בין שלא לשמו יהיה פטור בשחוטי חוץ שקורבן פסח בשאר ימות השנה. פה הוא אומר יהיה חייב. שואלת הגמרא, מה? יהיה חייב? ואפילו אם הוא שוחט את הקורבן פסח בשאר ימות השנה לשמו, לשם פסח, שאז זה פסול, למה שיהיה חייב משום שחוטי חוץ? והתנן, שמתי אני חייב, מתי בן אדם חייב, כשהוא שחט קורבן בחוץ? דווקא קורבן שראוי לשחיטה בפנים אני חייב עליו אם אני מקריב אותו, חייבים עליו ומקריבים אותו בחוץ. הנה, תראה במשנה. והתנן, לעניין אדם ששוחט קורבן מחוץ לבית מקדש. אתה מפריש בהמה לקורבן, אבל זה מחוסר זמן. מה פירוש זה מחוסר זמן? יש שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, בן בגופו. הוא נולד עכשיו לפני כמה ימים. תורה אומרת, והיה בהמה שנולדה, 7 ימים תחת אמו. אתה לא יכול להקריב אותו קורבן. ומיום השמיני ועלה רק אז ירצה לקורבן. אז עדיין מחוסר זמן בגופו. בין אם החיסרון זמן זה בבעלים. הפירוש, ואיזה מחוסר זמן בבעלים? הוא הפריש קורבן, אבל הוא עדיין לא יכול להקריב את הקורבן, כי הבעלים עצמם עדיין לא הגיע הזמן שלהם להקריב את הקורבן. למשל, הזב והזבה, אלה שנטמאים בתומת זב, או זבה שטמאה בתומת זבה, שבשביל להתאר הם צריכים לספור 7 ימים שבהם הם נקיים, שהם נקיים מהתומה שלהם, ורק אחר כך הם יכולים להקריב את הקורבן. אז בתוך 7 ימים האלה הם עדיין מחוסרי זמן, הם לא יכולים עדיין להקריב את הקורבן שלהם. וכן היולדת, תחילת פרשת תזריע, ספר ויקרא, שגם היא צריכה להמתין עד שיגיע הזמן של הקרבת הקורבן שלה. וכן המצורע, שכשהוא מסיים את הימים, ומגיע הזמן שהוא צריך להקריב את קורבנות המצורע שלו, אבל עדיין לא הסתיימו הימים שלו, שהקריבו חטאתם והשמם לפני הזמן. מכיוון שעדיין הם לא יכולים להביא את הקורבן הזה, אז אפילו אם הם הקריבו את זה בחוץ, מחוץ לבית המקדש, הם פטורים מהאיסור של שחוטי חוץ, כי הקורבן הזה עדיין לא ראוי. מה תגיד? הוא יכול להקריב את זה סתם בתור נדבה, אין דבר כזה. קורבן חטאת או אשם אי אפשר להקריב כנדבה, זה רק בתור חובה אפשר. אבל אם הם שחטו עולותיהם, שעולה אפשר כן להקריב כנדבה, או נזיר למשל, ושחטו את שלמיהם, שקורבן שלמים ראוי כן להקריב אותו כנדבה, אם שחטו את זה בחוץ הם חייבים משום שחוטי חוץ, כי הם כן ראויים לשם קורבן נדבה. ועל זה אמר רב חלקיה בר טובי, לא שנו, מה שאנחנו אומרים, שאם עדיין לא הגיע הזמן של הקרבת הקורבן, ושחטו קורבן אשם מחוץ לעזרה, יהיו פטורים, אלא כשהוא שחט את זה לשמו, ומכיוון שקורבן אשם לשמו פסול, אז בחוץ הוא יהיה פטור. אבל אם הוא שחט את הקורבן אשם שלו לשמו, הוא שחט קורבן אשם לשם עולה, לשם שלמים, אם הוא שחט את זה מחוץ לעזרה, לשם עולה או לשם שלמים, חייב. למה חייב? מעניין, קורבן אשם? אם הוא שוחט אותו לשם אשם הוא יהיה פטור, ואם הוא שוחט אותו לשם עולה או לשם שלמים זה יותר ראוי? בפנים? התשובה היא כן. המשנה בתחילת מסכת זבחים אומרת, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמם כשרים. זה כשר. רק זה לא עלה לבעלים לשם חובה. כשהוא יסיים את הימים שלו ואז הוא יהיה חייב להביא קורבן, יצטרך להביא קורבן אחר. אז אם כן, אם הוא היה מקריב את הקורבן, אשם, לשם עולה למשל, בבית מקדש, הקורבן הזה היה כשר, אז כשהוא מקריב את זה בחוץ, הוא יהיה חייב. עכשיו, נשאלת השאלה, אבל אם הוא שוחט את הקורבן אשם לשמו, שאז הקורבן אשם הזה פסול, אז אם הוא שוחט את זה מחוץ לעזרה, מי הפטור? כי זה לא ראוי להקרבה בפנים. עמי, למה פטור? אם אומרים הועיל, נאמן אומר פה שהוא יהיה חייב, הועיל וראויים שלא לשמו בפנים. כי אם הוא היה מקריב את זה בעזרה לשם עולה למשל, אמרנו שהרי זה כן יהיה קורבן כשר. אז אם הוא היה שוחט את זה בחוץ לשם עולה, הרי הוא היה חייב משום שוטי חוץ. אז נגיד שאפילו שהוא שחט את זה עכשיו לשם אשם, הועיל, ואם הוא היה שוחט את זה לשם עולה הוא היה חייב, אז עכשיו שיהיה חייב גם לשם אשם. עונה הגמרא, יש הבדל גדול. אחי, אשת וכי, אתה רוצה להשוות? הטעם, אדם ששחט אשם, לשם אשם, מחוץ לעזרה, אתה יודע למה הוא פטור? כי באי עקירה. בשביל שהאשם הזה יחשב קורבן כשר, ששחטו אותו שלא לשמות, אתה צריך מפורש לשחוט אותו לשם קורבן עולה למשל. ואז הוא יהיה כשר, רק שהוא לא עלה לבעלים לשם חובה. אבל אם אתה שוחט אותו סתם, זה נחשב ששחטת אותו לשם אשם, והוא יהיה פסול באמת. לכן, אם שוחטים אותו בחוץ, זה לא יהיה נחשב שחוטי חוץ, כששוחטים אותו לשם אשם בחוץ. ולא אומרים הועיל וזה ראוי שלא לשמו. כי בשביל שזה יהיה שלא לשמו, אתה צריך לעקור אותו מפורש, ולשחוט אותו מפורש שלא לשם אשם. לעומת זאת, האחה, מתי אומר רבי יוחנן, שפסח, שמקריבים אותו בשאר ימות השנה, בין לשמו, בין שלא לשמו, יהיה חייב, כי הוא ראוי לשלמים. אומר רבין, בשם רבי ירמיה, בשם רבי יוחנן, פסח בשאר ימות השנה, גם בלי עקירה שלמים ננהו. בזה הוא חולק, אגב, על רב דימי בשם רבי יוחנן, שסבר שכן צריך עקירה, בשביל שהקורבן פסח בשם אותה שנה יקשר, רב דימי אמר בשם רבי יוחנן, שצריך מפורש לשחוט אותו לשם שלמים. בזה גם רבין חולק בשם רבי יוחנן ואומר, שלפי דעתו של רבי יוחנן, אם אתה מכיר קורבן פסח באמצע השנה, לא בערב פסח, סתם, זה כבר נחשב כמו לשם שלמים. לכן, אם אתה שוחט אותו מחוץ לעזרה, חייב בין לשמו, בין שלא לשמו. רבשי, מתנה חייב. כמו דבריו של רבין, כמו שאמרנו עכשיו כדאמרינן, שרבי יוחנן סובר שקורבן פסח ששחט אותו באמצע השנה בין לשמו, בין שלא לשמו, אם שחט את זה בחוץ, הוא יהיה חייב. לעומת זאת, אביר מי המדיפתי, מתנאי פטור, כמו שאמר רב דימי בשם רבי יוחנן, שבין אם שחט את הקורבן פסח לשמוע, בין שלא לשמוע, אם שחט אותו בחוץ לעזרה, יהיה פטור. למה? כסבר, פסח בשאר ימות השנה, באי עקירה. כמו שהסברנו בדברי רב דימי. למה לפי רב דימי אמר בשם רבי יוחנן, שקורבן פסח ששחטו אותו בחוץ בשאר ימות השנה, יהיה פטור? כי בין אם הוא שחט אותו לשם פסח, בוודאי שיהיה פטור, כי גם אם הוא שחט אותו בפנים, הוא לא היה כשר. אבל גם אם זה שלא לשמו, דיין אם הוא שחט אותו לשם שלמים, שאילו היה עושה את זה בתוך העזרה, זה היה כשר, אבל פה כשהוא עושה את זה מחוץ לעזרה, זה לא נחשב עקירה. פסח בשאר ימות השנה באה עקירה, ועקירת חוץ לאו שמה עקירה. כשאתה אומר שאתה שחט קורבן פסח לשם שלמים, אתה צריך להגיד את זה בתוך העזרה. אם אתה אומר את זה מחוץ לעזרה, לא אמרת כלום. אז זה נחשב כמו שאתה שחט אותו לשם פסח. לכן, זה לא נחשב קורבן כשר ששחטו אותו בחוץ, ולכן פטור. הוא פליגד הרב חלקי הבר טובי. כמובן שהוא חולק על הרב חלקי הבר טובי בדעתו של רבי יוחנן, שהוא סובר שעקירת חוץ כן נקראת עקירה. אז אם כן, היה לנו פה שלוש דעות לגבי קורבן פסח באמצע השנה ששחטו אותו מחוץ לעזרה. לפי רבי יוחנן, יש שתי דעות בדעתו. רב דימי אומר בשם רבי יוחנן, שאם שחטו קורבן פסח בשאר ימות השנה בחוץ, פטור. רבין בשם רבי יוחנן אומר, חייב. רב חיסדא סובר תלוי. אם שחט את הקורבן פסח לשם פסח מחוץ לעזרה, פטור. שלא לשם פסח, אלא לשם שלמים, חייב. תחילת השיעור הבאנו ברייתא. קנו שני שעירים, בשביל לעשות עליהם גורל. לקבוע איזה שעיר להשם ואיזה לעזאזל. לקחו מכסף של תרומת הלשכה את שני השעירים האלה. אז הברייתא אמרה שתי הלכות. הלכה ראשונה, שאותה הסברנו עד עכשיו, שאם לקחו אחד משני השעירים לפני ההגרלה, לפני שהחליטו איזה להשם ואיזה לעזאזל, ושחטו אותו מחוץ לעזרה, חייב משום שחוטי חוץ. ורב חיסדא הסביר למה. הועיל וכל אחד מהם ראוי להיות קורבן מוסף של יום הכיפורים. אבל יש הלכה נוספת שהברייתא אומרת, שאם שחטו אחד מהשעירים אחרי שכבר הגרילו על השעיר, והכהן גדול כבר קבע זה להשם וזה לעזאזל, אז למדנו בברייתא, אמר מי שיגריל עליהם ושחטו אחד מהשעירים מחוץ לעזרה, אז תלוי איזה שעיר שחטו. חייב על של שם. אם שחטו את השעיר להשם מחוץ לעזרה, אז חייב משום שחוטי חוץ. ופטור על של עזאזל, אם הוא שחט את השעיר לעזאזל בחוץ, הוא יהיה פטור, כי זה לא קורבן. מביאה הגמרא לזה מקור בברייתא. תנו רבנן, התורה כשהבאנו את הפסוקים בפרשת אחרי מות, כשהיא כותבת את האיסור של שחוטי חוץ, היא כותבת ככה. איש איש מבית ישראל, אשר ישחט שור או כסף או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, בכל אופן אל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך ונחרטה וכולי, עונשים שלמים. אבל קורבן השם כתוב שם. בדייק את הברייתא. רואים מפה שדווקא אם שוחטים מחוץ לעזרה קורבן, אז חייבים קראת. אבל אם שחטו בתוך העזרה בהמת חולין, לא כתוב כאן שחייבים על זה כרת. אי קורבן, אז אולי נאמר שזה לא בא למעט את האיסור של שחיטת בהמת חולין בתוך העזרה, אלא שומע אני אפילו קודשי בדק הבית. לקחו כסף מההקדש שמיועד בשביל לטפח את בית מקדש, לשפץ. לקחו כסף, קנו בזה בהמה. או שאדם הקדיש בהמה לבית מקדש כדי שיש שם על ההוצאות השוטפות. זה גם נקרא בשם קורבן. הייתי חושב שאם אדם ישחט את הבהמה הזאת של בדק הבית, תהיה חייב משום שחוטי חוץ שנקראו קורבן. איפה מצאנו שבהמה של בדק הבית נקראת קורבן? הרי לא מקריבים את זה כקורבן. כעניין שמצאנו שבני ישראל הקדישו בהמות לבדק הבית, שנאמר ונקרב את קורבן השם. כתוב שם בכלל, לא כתוב בהמות, כתוב שם כל מיני חפצים. כלי זהב, עץ עדה וכו'. שזה בוודאי לא מקריבים. אתה רואה שהקדש של בדק הבית נקרא גם כן קורבן. הייתי חושב שאם אדם ישחט בהמה של בדק הבית מחוץ לעזרה, יהיה חייב משום שחוטי חוץ. תלמוד לומר, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו. זאת אומרת, זה סוג של בהמה שצריך להביא אותה אל פתח אוהל מועד. כל הראוי לפתח אוהל מועד, ולא הביאו לאוהל מועד, אלא שחט אותו בחוץ, חייב עליו כשהוא שוחט אותו בחוץ. אבל בהמה של בדק הבית, כל שאינו ראוי לשחוט אותו לפתח אוהל מועד, אין חייבים עליו אם שחטו אותו בחוץ. קודשי בדק הבית, אסור לך לשחוט אותו בתוך העזרה. אז לא חייבים על זה משום שחוטי חוץ. ממשיכה הברייתא. הוציא אלו שאין ראויים לפתח אוהל מועד. סתם ככה בהמה שהקדיש אותה לבדק הבית. היא באמת לא ראויה לאוהל מועד. אבל יש שני מקרים של בהמות שהן לא קורבן. אבל הן קדושות בקדושת בדק הבית שהן כן ראויים בבחינה מסוימת לאוהל מועד. איזה שתי בהמות? פרת חטאת. ולא הוציא פרת חטאת, פרה אדומה. לא שוחטים אותה בעזרה. שוחטים אותה בהר הזיתים. אבל כתוב שם, ואיזה, צריך לעזות מהדם של הפרה אדומה, הכהן עומד בהר הזיתים, הוא מזה מהדם של הפרה אדומה, הוא צריך לראות את הפתח של אוהל מועד, אל נוכח פני אוהל מועד. אז זה כן שייך לאוהל מועד. אולי נאמר שאם אדם שוחט פרה אדומה מחוץ לעזרה, יהיה חייב, משום שחוטי חוץ, ושעיר המשתלח, שגם אותו לא מקריבים, אבל שהוא ראוי לבוא אל פתח אוהל מועד, כי עושים עליו הגרלה בתוך העזרה, בינו לבין השעיר להשם. אולי אם אדם ישחט אותו בחוץ, הוא יהיה חייב משום שחוטי חוץ. תלמוד לומר, להקריב קורבן להשם, בתור קורבן להשם, משום מיוחדים להשם. יצאו אלו פרה אדומה ושעיר להזזל, שאין מיוחדים לקורבן להשם. זאת אומרת שמזה מלהשם אתה ממעט. הייתי חושב שאפשר, שחייבים גם על שעיר להזזל ועל פרה אדומה, אם שוחטים אותם חוץ לעזרה, כתוב להשם זה ממעט, כי אותם לא מקריבים קורבן. שואלת הגמרא, ולהשם להוציא הוא, זה בא למעט? הוא רמין, הוא בא, אני אתן לך סתירה, ואני אביא לך סתירה ממקום אחר. הפסוק אומר, שבהמה, ביום שהיא נולדה, אתה לא יכול להקריב אותה קורבן. רק מיום השמיני והלאה, מהיום של הלידה, רק אז ירצה לקורבן אישה להשם. דורשים מזה, מהיום השמיני הם ראויים לקורבן אלו אישים להקריב אותם על האש של המערכה. דווקא לקורבן. מניין שלא יקדישנו מחוסר זמן. אולי הוא יכול להקדיש את הבהמה ביום שהיא נולדה, או בתוך השמונה ימים, בתוך השבעה ימים, והוא לא יקריב אותה, אלא ימתין שעברו עליה שמונה ימים, אבל להקדיש הוא כבר יקדיש בתוך השמונה ימים. מניין שלא יקדישנו אפילו מחוסר זמן. תלמוד לומר, מיום השמיני והלאה, ירצה לקורבן, אפילו להקדיש קורבן. תלמוד לומר קורבן. ברגע שאתה מקדיש אותו, כבר נקרא קורבן. מה לומדים מלהשם? לא למעט, כמו שראינו מקודם, אלא לרבות, לרבות שעיר המשתלח, שאתה לא יכול לקבוע את השעיר, שהוא יהיה השעיר השעיר שמשתלח לעזאזל, לפני שהוא בן שמונה ימים. אתה רואה מפה שלהשם בא לרבות, אז למה מקודם אתה ממעט? בפסוקים של שחוטי חוץ. מתרץ את הגמרא, זה תלוי לפי העניין של הפסוק. אמר רבא, הטעם לעניין הדקרא והאחר לעניין הדקרא. בכל מקום זה תלוי לפי העניין. הטעם לעניין שחוטי חוץ, אל פתח אוהל מועד, כל דבר שראוי לפתח אוהל מועד, חייבים עליו אם שוחטים אותו מחוץ לעזרה. זה בא לרבות. אז לכן כשכתוב להשם, זה כבר מיעוט. להוציא. שזה בא למעט ששעיר המשתלח, אם שוחטים אותו מחוץ לעזרה, פטורים עליו משום שחוטי חוץ. לעומת זאת, האחה, ישר התורה ממעטת ומקבילה. די אישה, כתוב שבא לקורבן אישה להשם, דווקא אלה שבאים על האש של המערכה, עליהם נאמר שרק מגיל שמונה ימים הם רצויים. זה בא למעט הכל, זה בא להוציא אפילו שעיר המשתלח. לכן כשכתוב להשם זה לא בא למעט עוד משהו, כי כבר מעטנו הכל, אלא להפך זה בא לרבות. בא לומר, כל דבר שהוא להשם, אפילו שעיר המשתלח, אל תקדיש אותו ואל תייחד אותו בתוך השמונה ימים, ללידתו. פחות משמונה ימים, אתה לא יכול להביא שעיר, לייעד אותו להיות שעיר המשתלח. למה? כי התורה אומרת, להשם. כל דבר שבא להשם, אל תייעד אותו לפני שהוא בן שמונה ימים. תמה דרבי רחמנה, הלא רבי, אם התורה לא הייתה מרבה להשם, מה היית אומר? אבא אמין השעיר המשתלח קדוש, אפילו במחוסר זמן, אפילו לפני שהוא בן שמונה ימים. אז מה תעשה? נולדו שני שעירים, אחד מהשעירים שנולד, כמה ימים לפני יום כיפור, ככה באמצע עשרת ימי תשובה, אתה תביא אותו לעזרה שיעשו עליו גורל, בתוך השמונה ימים ליום שהוא נולד, רגע, אולי הוא יצא בגורל שהוא צריך להיות השעיר להשם? הרי כל אחד מהשעירים, אתה לא יודע איזה מביניהם יצא בגורל שהוא יהיה להשם. ואין הגורל קובע אלא בראוי להשם. זאת אומרת, כל אחד מהם צריך להיות ראוי להיות לקורבן להשם. והרי פחות משמונה ימים, אתה לא יכול להקריב את השעיר הזה להיות שעיר לחטאת להשם. מתרצת הגמרא, פה מדברים לפי הדעה שסוברת שלא חייבים לעשות גורל. מדובר פה במקרה שלא צריך לעשות גורל. אמר רב יוסף, המאני, אתה יודע לפי מי נאמרה ההלכה הזאת? לפי דעתו של חנן המצרי היא. לפי דעתו, יש מקרה שאתה מביא את השעיר להזזל בלי גורל. למשל, היו שני שעירים, כבר עשו עליהם גורל זה להשם זה להזזל, השעיר להזזל מת. אומר חנן המצרי, אתה מביא שעיר אחר, אתה לא צריך לעשות עליו עוד גורל. מביא עוד שעיר והוא יהיה השעיר להזזל. אז אתה יכול לקחת שעיר, אפילו שהוא בתוך השמונה ימים היית חושב. לכן התורה צריכה להגיד להשם לרבות, שגם שעיר המשתלח, אתה לא יכול לקחת אותו בתוך השמונה ימים ללידתו. איפה נאמרו דבריו של חנן המצרי? דתניא. חנן המצרי אומר, אפילו שכבר שחטו את השעיר להשם, והדם של השעיר כבר בכוס, ואתה בא לתת מהדם בקודש הקודשים, בהיכל, ומת השעיר המשתלח. מביא אחר, מביא חברו. אתה לא צריך לעשות הגרלה לפי דעתו של חנן המצרי. הולך מביא מהעדר איזשהו שעיר, זה יהיה השעיר להזזל, ומזווג לו. אז את השעיר הזה, אולי הייתי חושב שאתה יכול לקחת שעיר שנולד בשמונה ימים האחרונים, עדיין לא עברו עליו שמונה ימים, שזה כתוב להשם לרבות, שגם שעיר המשתלח צריך לעבור עליו השמונה ימים מלידתו. שואלת הגמרא, אמר דשמעת לי לחנן המצרי, דלת לי דחוין. הוא סובר שאני לא דוחה את השעיר להשם. זה שמת השעיר המשתלח, זה לא אומר שהדם שבכוס מהשעיר להשם נדחה, ואתה יכול לשפוך את זה. אלא אתה יכול להשתמש עם אותו דם. והוא חולק על רבי יהודה שסובר שכן שופכים את הדם. דלת לי הגרלה? מי אמר שחנן המצרי סובר שאתה שעיר להזזל, שאתה עכשיו מייחד, אתה יכול פשוט לקחת אותו מהעדר ולייחד אותו בלי הגרלה? מי שמת לי? אז מה, איזה עוד אפשרות יש לך? יש לי עוד אפשרות. דילמה, מייטי, אולי מביא עוד שני שעירים אחרים, ומגריל איזה להזזל ואיזה היה אמור להיות להשם, וזה שיצא להשם, אני לא אלך לשחוט אותו, כי כבר יש לי שעיר להשם, אלא מה, אני אשלח אותו למראה של הקדש, עד שיהיה בו מום, ואז הוא ימחר. אבל מי אמר לך שאפשר לקחת את השעיר להזזל בלי גורל? איפה מצאנו דעה שסוברת שאפשר לקחת שעיר להזזל בלי לעשות עליו גורל? כי אם אתה צריך לעשות עליו גורל, בכל מקרה אתה חייב לקחת שני שעירים שראויים לקורבן. לא צריך פסוק ללמד אותי שהשעיר להזזל צריך להיות אחרי השמונה ימים. כי הרי השעיר להזזל היה יכול גם להיות שעיר להשם, כי הגורל הוא זה שקובע. אלא אמר רבי יוסף, אמני רבי שמעון היא. פה זה נאמר, הדרשה הזאת, לפי דעתו של רבי שמעון, שהוא סובר שאפשר לקחת את השעיר להזזל גם בלי הגרלה, ברגע שמת שעיר להזזל אחד, דתניא, מת אחד מהם. מביא חברו שלא בהגרלה, דברי רבי שמעון. סובר רבי שמעון, שאתה שעיר להזזל, אם מת שעיר להזזל אחד, אתה בא להביא שעיר להזזל אחר? קח אותו מהעדר, אתה לא צריך לעשות הגרלה נוספת. אם כן, או היית חושב אולי שאתה יכול לקחת צעיר אפילו שנולד לפני כמה ימים. כי הרי הוא מלא לא הולך להיות קורבן. שזה כתוב ריבוי להשם, שגם השעיר להזזל חייב להיות אחרי השמונה ימים ללידתו. זה אפשרות אחת, למה צריך לרבות ששעיר להזזל צריך להיות אחרי השמונה ימים. אפשרות שנייה, שאפשר להביא שעיר להזזל בלי הגרלה, רבינה אמר, כגון שאומם. כבר הביאו שני סעירים, עשו גורל, זה להשם, זה להזזל, הסעיר להזזל נהיה בו מום. אתה לא יכול עכשיו לשלוח אותו להזזל. אז מה אתה עושה? אתה פודה אותו על סעיר אחר. חיללו על סעיר אחר. כיוון שהוא בא מכוח של הסעיר להזזל שעלה בגורל, אתה לא צריך לעשות הגרלה חדשה. ועל הסעיר הזה, היה עולה בדעתנו שהוא יכול להיות בתוך השמונה ימים ללידתו. לכן מחדש את התורה להשם לרבות ש... גם הסעיר להזזל צריך להיות אחרי שמונה ימים. שואלת הגמרא, מינה תימא דפסיל בי מומה? מי אמר שהסעיר להזזל צריך להיות תמים בלי מום? הרי הוא לא מקריבים אותו קורבן. שולחים אותו לבצוק שם, להזזל. מי אמר שהוא צריך להיות תמים? נתניה. התורה כשהיא כותבת את האיסור להקריב קורבן בעל מום, כתוב, וישה לא תתנו מהם על המזבח להשם. ואישה לא תתנו מהם. איזה חלק מהקורבן מקריבים על האישה, על האש של המזבח? אלו החלבים שמקטירים אותם על האש, האימורים, אותם חלקים של הקורבן שמקטירים על האש של המערכה. אם היה כתוב ואישה לא תתנו, אין לי אלא כולן. שכולן אני לא יכול לתת. על האש של המערכה, אם זה קורבן בעל מום. מקצתן מניין שגם זה אסור. אם יש לי פה קורבן בעל מום, אסור לי אפילו מקצת האימורים להקטיר על גבי האש של המזבח. תלמוד לומר, ואישה לא תתנו מהם. אפילו חלק מהאימורים אסור לי להקטיר על המזבח אם זה קורבן בעל מום. למה כתוב, ואישה לא תתנו מהם על המזבח? מזבח זו זריקת דמים. אתה לא יכול גם לזרוק את הדם של קורבן בעל מום על גבי המזבח. הממשך של הפסוק, כן, ואישה לא תתנו מהם על המזבח להשם. מה המילה להשם באה ללמד? לרבות סעיר המשתלח. זאת אומרת, התורה מפורש מלמדת אותנו שגם סעיר המשתלח אסור שיהיה בעל מום. אנחנו יודעים שאסור שסעיר המשתלח יהיה בעל מום, וגם למדנו דרשה מלהשם שאסור שסעיר המשתלח יהיה לפני שמונה ימים ללידתו. למה התורה צריכה ללמד פעמיים? פעם אחת על זה שסעיר המשתלח צריך להיות אחרי שמונה ימים כמו כל קורבן, וגם צריך שיהיה תמים בלי מום כמו כל קורבן. תלמד אותי מקרה אחד שהסעיר המשתלח צריך להיות כמו כל קורבן, ואני אלמד על המקרה השני, או שתלמד אותי שהוא צריך להיות תמים, אני אבין שהוא צריך להיות אחרי שמונה ימים, או שתלמד אותי שהוא צריך להיות אחרי שמונה ימים, אני אבין שהוא צריך גם להיות תמים. אומרת הגמרא, לא, צריך שתי לימודים. יצריך למכתב שבעל מום פוסל בסעיר המשתלח, ויצריך למכתב שהוא צריך להיות אחרי שמונה ימים, והוא מחוסר זמן, הוא פסול לסעיר המשתלח. דהי כתב רחמנה רק מחוסר זמן, היינו אומרים, אתה יודע מה הסיבה שסעיר המשתלח צריך שיהיה אחרי שמונה ימים? משום דלומטי זמני. עדיין לא הגיע לזמן שהוא ראוי להשתמש בו לקודשים. אבל בעל מום, דמטי זמני, הוא כבר הגיע לזמן שהוא ראוי להיות קורבן. אימא לא, אולי נאמר שאין שום בעיה לקחת סעיר המשתלח אם יש בו מום. והיא כתב רחמנה שבעל מום, לא ראוי להיות סעיר המשתלח, הייתי אומר, אתה יודע למה? משום דמאיס. זה לא מתאים להביא כזה סעיר בשביל עבודת השם. זה מאוס. אבל מחוסר זמן, עד רבה. ככה הוא חדש, רק יצא לאוויר העולם. זה לא מאיס. אימא לא. אולי זה לא נפסל בשביל להיות סעיר המשתלח. צריכה, לכן צריך לכתוב שסעיר המשתלח צריך להיות אחרי שמונה ימים, הוא צריך להיות תמים בלי מום. מקרה שלישי שהתורה צריכה ללמד אותנו, שסעיר, אם הוא עדיין לא הגיע זמנו להקריב קורבן, הוא לא ראוי להיות צעיר המשתלח. רבא אמר, כגון שהיה לו, לזה שמחר את שני הסעירים לבית מקדש, היה לו איזה חולה לו עלינו בתוך ביתו, והיה חייב לאכול בשר, וזה היה סכנת נפשות, היה מותר אפילו לחלל עליו את יום הכיפורים. ושחט עיזה, את אמו של הסעיר שיצא על סעיר להזזל, שחט אותה. למרות שאסור לשחוט בהמה ביום הכיפורים. פה זה היה בשביל פיקוח נפש, בשביל אותו חולה. עכשיו, מה יצא? האמא של הסעיר נשחטה היום. אתה לא יכול לשחוט עכשיו, אתה לא יכול לשחוט את הסעיר להזזל. כי התורה אוסרת לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. אז יוצא אם כן, שהיום הסעיר המשתלח נהיה מחוסר זמן. מחוסר זמן זה לא רק אחרי שצריך להקריב אותו אחרי 8 ימים. כל בהמה שהיום אי אפשר להקריב אותה, נקראת מחוסר זמן. יש לנו פה מקרה מחודש של מחוסר זמן, שהסיבה שאני לא יכול להקריב אותו היום, גם אם עברו הרבה ימים מאז שהוא נולד, יותר משמונה ימים, הוא היום מחוסר זמן, כי אני לא יכול לשחוט אותו היום, כי היום שחטו את אמו, צריך לחכות למחר. אז זה מקרה מחודש של מחוסר זמן, שאפילו אחרי ההגרלה יכול להפוך להיות השעיר המשתלח מחוסר זמן. בזמן ההגרלה הוא לא היה מחוסר זמן, היה אפשר לשחוט אותו. אחרי ההגרלה שחטו את אמו, עכשיו יהיה אפשר לשחוט אותו, אז הוא עכשיו נהיה מחוסר זמן. ועל מקרה כזה מחדש את התורה, שאי אפשר כזה שעיר לשלח אותו לעזאזל. שואלת הגמרא, מה? מחיי גוונה מהסיר? אני לא יכול לשלוח את השעיר הזה לצוק, בגלל ששחטו את אמו? אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, אמר רחמנה. והי? לשלוח אותו לצוק, לאו שחיטה היא. אז מי אמר שגם זה אסור? מתרצת הגמרא, זה לא שחיטה? האמרי במערבה, בארץ ישראל אמרו, דחייתו לצוק, זוהי שחיטתו. זה נקרא ממש כמו שחיטה. וגם על זה נאמר האיסור, של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. ואם כן, אתה לא יכול עכשיו לשלוח את השעיר הזה לעזאזל, כי היום אסור לשחוט אותו. זה מקרה שהתורה מלמדת אותנו, שמחוסר זמן נוהג גם בשעיר המשתלח. אתה צריך לקחת שעיר אחר, בשביל להשתמש בו כשעיר המשתלח, ועד כאן דף סמך ג'.